יון ויאיר מדברים דוגרי.
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 אהבתי את זה.
כן, זה נשמע לסבב.
זה טוב, זה טוב. אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט, בואו נארח דוגרי, הפודקאסט שבו אני ויאיר מארחים
דוגרי.
והיום יש לנו את.
ניב, נעים מאוד, ניב פלח. נעים מאוד.
נעים מאוד, נעים מאוד.
אני מעריך שהסיבה שבאתי לפה בגלל תחום העיסוק שלי.
כן. יש לנו חברה משותפת מאוד טובה, שדיברה לך פלאות. אתה היית מספר אחד ברשימה, מה שנקרא. אז יש לנו ציפיות גבוהות.
כן, אנחנו תמיד מתחילים, לפני שאתה מציג את עצמך, אנחנו תמיד מביאים להגיד אם אנחנו מכירים אותך מלפני כן, ואיך אנחנו, איך הגעת אלינו.
כן.
אז בעצם אנחנו הכרנו פעם אחת לפני זה, אבל למי שעוקב אחרי הפודקאסט כבר זמן מה, יודע שאנחנו בשיתוף פעולה מגניב עם בדווייזר, ובגלל זה גם אתם רואים שיש לנו היום בירות, ושלט מגניב, ואווירה. ובעצם טל, שהיא עובדת שם בחברה, היא חיית על השיווק, אנחנו בקשר מדהים איתה, והיא כבר הפכה להיות חברה שלנו ממש, והיא הביאה לנו רשימה של אנשים מעניינים שאפשר להריח, ואתה היית שם בטופ.
כן. זה מחייב, זה מחייב.
כן, מחייב. חייב להיות מעניין, אין מה לעשות.
אז
בוא תספר כמה מילים. מי אתה, מה אתה?
קודם כל, טלי קולגה מדהימה. רצה איתי מהיום הראשון שאני בחברה. אנחנו בעצם שנינו עובדים באינבב, אונזר בוש אינבב. זה בעצם יצרנית הבירה הכי גדולה בעולם. מדובר על חברה שחולשת על 30% משוק האלכוהול העולמי. זה
30%,
זה מטורף.
זה מספרים לא הגיוניים.
אמרת 400 מותגים.
בתוכן יש 400 מותגים, שהבולטים בהם, מה שאנחנו מכירים מהארץ, אבל יש הרבה יותר, זה כמובן קורונה וסטלה, שזה המובילות פה בישראל, בדווייזר שני, נחשב את הבירה הכי נמכרת בעולם, בד לייט. וואלה. אין אותה בארץ, אבל בד לייט תמיד הולך ביחד. בקס, לף, אוגרדן, גוס איילנד, פרנסס קאנר, פה בארץ יש לנו 13 מותגים. וזהו, התפקיד שלי הוא באמת, נקרא לזה בשפה הפשוטה, בעצם לנהל את הפעילות בישראל בכל הרמה המסחרית. טל תומכת במקום שקרשור לרמה השיווקית, אז מן הסתם מגיע גם מהרקע הזה של אלכוהול, של נקרא לזה של מסעדנות, של חיי לילה, של ריטל בעיקר, וזהו.
יש לך גם כמה מקומות, ברח לי השם, אבל מועדוני לילה או פאבים?
יש לי, אוקיי, בקובע השני.
כן.
בסדר. אז בקובע השני, כן, אני שותף בבר, בר שאני הקמתי יחד עם חבר ילדות שלי, שהוא החבר הכי טוב שלי, הוא עד היום אנחנו החברים הכי קרובים, היום בערב חוגג יום הולדת, הוא גם לא יודע, אנחנו עושים לו הפתעה, אנחנו בדיוק בדרך לשם.
וואה, מזל טוב, אחי.
אז הוא חבר ילדות שלי, שפתחנו ביחד עם שותפים נוספים, בר ברמת אביב, באוניברסיטה, נקרא חוג הצפוני.
הוא מאוד מוכר.
מוכר?
הוא מאוד מוכר.
אני מכיר את השם הזה, ואני לא מכיר ברים.
כן, לא,
הוא... אז כן, גם שם, וזהו, אבל זה בגדול, שני הקובעים.
וכמה זמן אתה עובד בחברה?
אז באימפב אני עובד, האמת, עוד שבוע נראה לי עוד שבוע בדיוק 3 שנים. בעצם תחום האחריות שלי זה כל מה שקשור לשוק הישראלי והשוק הירדני. יש לי סך הכל 3 שותפים מקומיים שאנחנו מתנהלים מולם, שעושים עבודה מדהימה, אנשים טובים, חברות רציניות, הרבה מורשת, הרבה, נקרא לזה ארגון נכון, מאוד מתחבר עם החברה שלנו ששמה הרבה מאוד מהערכים ומהעקרונות בפרונט, וגם יודעת ליישם את זה כמעט ברוב המקרים. וזהו, אז אני יכול לדבר כאן שאני רוצה, הקרדיט הולך אליהם כמעט, תמיד.
וואי, אמרת שאתה חיה כאילו על המחירות בארץ ובירדן?
כן, שוק הירדני הוא שוק שגם תחת האחריות שלי. עוד פעם, שאני אומר אחראי, עוד פעם אני אומר, הקרדיט הוא לשותפים, לחבר'ה שבאמת הם החברות בפועל, המקומיות שמריצות את הדברים. אנחנו נציגות של החברה פה בארץ, תפקיד הוא מאוד אסטרטגי, זאת אומרת, הוא מאוד בקשר אסטרטגית, וכמובן גם יש ביום-יום לפתור דברים אופרטיביים,
כן.
אבל בעיקר אסטרטגי, והחברה הירדנים זה משפחה ענפה מאוד בירדן. סיפור נחמד זה ספר, כי פודקאסט אני רוצה לספר סיפורים.
זה הקטע, זה הקטע.
זה כאילו
הג'וס.
בדיוק, זה הג'וס. אז הלכנו לבקר אותם בירדן, וזה היה מדהים. אז אתה יודע, אתה מגיע למעבר גבול, הכל חוזר לשנות ה-20 בערך, הכל על דפי נייר, משהו לא יאומן. והצד שלנו זה כאילו שיא הטכנולוגיה, והצד שלהם זה... רק ההבדל היחידי בינינו לבינם, שאצלם שקט ואצלנו לא.
באיזה מעבר?
כאילו אצלנו תמיד שקט, ואצלנו כולם צועקים.
לא, באיזה מה מעברים לירדן?
אני עברתי בבית שאן. ואז אנחנו עוברים, וככה, טוב, ויזות ולא ויזות, ואתה לא מבין מה הם רוצים, ולא מילה באנגלית, וסרט. באמת מיליון שאלות, ואז בשלב אני אומר לו, תקשיב, אנחנו באנו לבקר את משפחת חדד. הפתחו העיניים, הזמן עצר מלכת, היה מצחיק, הוא קרא לזה שתי בוסים, אומר לי, תביא לי את הדרכון שלך, הבאתי את הדרכון שלי, תוך, אני לא מגזים, רבע שעה, אולי 17 דקות, אני כבר הייתי בצד השני, שהנהג מונית לוקח אותנו לאמן. אז הם חבר'ה רציניים מאוד, משפחה מדהימה, אנשים מדהימים, באמת, אני חייב להגיד שאני עובד עם אנשים טובים.
מה שנקרא, name dropping, מוצלח.
ממש, ממש ככה.
זה, אז תכף מה שמעניין אותי, כי מקודם גם דיברנו על כל העניין של, כאילו, אמרנו עליי, יש לדבר על ארצות הברית וישראל, אבל אתה אומר פה ירדן, עכשיו, לא יודע כמה אני יוצא בור ואו גזען, אבל בירות, אלכוהול, ירדן, איסלאם, איך זה עובד העניין שם? כאילו, זה כמו שתגיד לי שעכשיו יש איזה חברה שעושה דברים של חזיר ורוצה למכור את זה בארץ. זה לא שאין אנשים בארץ שצורכים, אבל כאילו, איך זה משתלב? מה, האם יש שם עניין? האם זה משהו שאתם, כאילו, יש לכם את זה בראש? כאילו...
שמע, אני חושב שהשאלה שלך היא מקדמת. אתה כאילו מקדם את הנושא השיחה, כאילו, זה נושא שהוא מעניין לדבר עליו. קודם כל, בירדן יש 2% נוצרים, שרובם יושבים באמן ובעוד עיר קטנה ליד. אני לא זוכר בדיוק את השם שלה, אני מתנצל, אבל זה העיר שבה יושב המלך עצמו, כאילו הנסיכות.
אוקיי.
והם צורכים אלכוהול, להם מותר, אין להם שום בעיה. אני אגיד לך שממה שאנחנו רואים בשווקים, בטח, כאילו, ישראל יושבת תחת המידל איסט, כאילו, תחת המזרח התיכון, אז אנחנו נחשפים להרבה דטאות וכל מיני מחקרים ושיחות. הדור הצעיר שמגיע מהצד המוסלמי, הוא כבר לא שמרן כמו פעם.
וואלה.
הוא שותה יותר, הוא יוצא יותר, הוא מבלה יותר. בדרך כלל גם מבחינת המעמדות, החבר'ה העמידים יותר, זאת אומרת, זה ההכנסה הפנויה שלהם הולכת לבילויים האלה. יכול להיות שבבית, שהם חוזרים, או זה מתנהגים קצת אחרת ליד ההורים, מפקד
כרחות. זה אוכלים מסטיק כדי שלא עריכו את האלכוהול.
משהו בסגנון הזה, אתה יודע.
כאילו זה בדומה מה שקרה פה בארץ, כשנגיד 3 דורות לפני כן, אנשים היו הרבה יותר שמרניים מאשר אנשים עכשיו.
אז זה במקום אחר. זאת אומרת, העולם הזה צורך, לא סתם המזרח התיכון הוא גדל ברמת הצריכה שלו, זאת אומרת, תושבי מזרח התיכון, אני מדבר אתכם, כן. בעיקר המדינות הערביות צורכים יותר, כי אין מה לעשות, אתה יודע, הם רוצים להתקרב למערב, והם רוצים לגדול, והם רוצים להיות חלק, וגם הכל פתוח, יוטיוב, גוגל, פייסבוק, הם יודעים הכל, אין סיבה שלהם לא יהיה.
כן, ואתה גם מניח שגם אתה מתשאל את עצמך, כאילו שואל את עצמך, למה שאני לא אוכל לשתות אלכוהול בסופו של דבר, כמו, אתה אומר שיש כזה תהליך של להיות פחות שמרני, אז
אולי... אין סיבה, זאת אומרת, בסוף, אתה יודע, בוא נגיד, אם ההורים שלנו כנראה שאלו פחות שאלות, אנחנו שואלים יותר שאלות. השאלות שלהם זה למה לי אסור, כאילו מה עומד מאחורי זה.
כן, מה ההיגיון.
האחיינים שלי כבר לא שואלים, הם כאילו כבר בטוחים בעצמם.
כן.
אבל, אז זה השורה התחתונה, זאת אומרת, העולם הערבי, החבר'ה צעירים צורכים הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, וזה שוק רלוונטי לחלוטין.
אגב, יש לי סיפור מעניין, שאני פעם ראיתי בערוץ 2 עם דני קושמרו, שהם עשו שם טיול אופנועים בירדן, ומסתבר שהיחיד שיש לו רשות לנסוע על אופנועים שם, זה המלך, וכל מי שרוצה לנסוע שם על אופנוע, צריך לקבל אישור ממנו.
אשכרה.
זה לא יקר.
כן, זה מטורף.
וואו, זה... בכן לא שמעתי את זה.
כן.
זה סיפור מעניין. אבל מבחינת כאילו הממשלה וכאלה, כאילו אני לא יודע כמה הדת בתוך העניין הפוליטי, כאילו, למשל פה בארץ דת ופוליטיקה זה מאוד מחובר אחד לשני. האם גם שם יש עניין כזה?
כן.
והממשלה עושה לכם בעיות? או
כן.
או שר ה...
בוא נגיד, הקורבן הראשון יהיה אלכוהול. בכל מה שקשור נגיד למיסוי, סתם רוצים לשאלות מיסים, אלכוהול חוטף ראשון. דברים כאלה שהם לא שמרנים, חד משמעית. אבל, תמה, עולם, כאילו זה הולך ומשתנה.
כן.
כן, חד משמעית, אבל כאילו, אתה צודק.
לא, לא מקלים עליכם.
לא, אבל תשמע, זה אתגרים, זה חלק בלתי נפרד. אתה יודע, שאתה מגיע לעולם הזה, גם אנחנו חיים באזור ש... אנחנו חיים באזור ש... שעוד צריך להתפתח.
כן.
זאת אומרת, אנחנו באחורה בהרבה מאוד דברים, בטח שזה מגיע לצריכת אלכוהול. יש לנו את היתרונות שלנו, אני חושב, אני גם קצת גולש יותר בנקודות לשוק הישראלי, כי אני מכיר אותו יותר מהכל, אבל אנחנו מאחורה הרבה דברים, ואנחנו צריכים להתקדם, וחלק מזה שכי היום אלכוהול באופן כללי, ובטח בירות, עדיין לא נמצא בקטגוריות המובילות בצריכה שלנו. זאת אומרת, לצורך העניין, אם תלך ותחקור ותראה אנשים שהולכים לסופרמרקט, אז הם לא הולכים בשביל לקנות בירה. הם יקנו את זה כעל הדרך, הם יצרכו את זה כעל הדרך. יש אירועים מיוחדים אולי, יש דברים כאלה, אבל...
זה לא כמו בסופרים באנגליה ובגרמניה, שיש לך מעברים של מאות מטרים של בירות, כל מלא סוגים. זוכר שהלכתי וראיתי את זה, הייתי, וואו, מה הולך פה?
זה, אני עכשיו הייתי בספרד, הייתי עכשיו שבוע נפש עם המשפחה, וכן, תקשיב, סופרים שפשוט, כאילו, אתה יודע, יש, אם פה יש כזה, באמת, מעבר אחד, או חצי מעבר עם גוסטר, מקאבי, איינקן, וקצת ממלכה, ולא יודע מה, כאילו, ממש כאילו, אתה יודע, 15 סוגים במקסימום, שם פשוט יש לך הבירות רגילות, בירות ספיישל, בירות בלי אלכוהול, כאילו פשוט מעברים שלמים שזה כאילו...
מה אתה שתית?
אני, אז בספרד, כשאתה הולך לבר, אתה לא מבקש סוג של בירה, אתה פשוט מבקש בירה. כן. קניה, למי שזה.
למקומים. ונקניה,
כן. ונקניה ונקניתה, אני ספרדי, דרך אגב. כן, אז ונקניה, ופשוט מה שיש שם מביא לך, ולא יודע למה, לא משנה איפה זה, הבירה שם, פשוט, לא יודע אם זה גם משהו שאתה מבין עליו פה בארץ, אבל יודעים למזוג שם בירה. הבירה שם, כשאתה מקבל, היא פשוט, הקצף כל כך קרימי.
היחס.
וואו. היחס של קצף לבירה. הבירה עצמה לא מלאה בבועות. הכוס נקייה, ולרוב עכשיו, תמיד שמו לי כוס קפואה. דבר ראשון. לא משנה איזה בר הייתי, כאילו קטן, משפחתי, או גדול וכזה, ותמיד כאילו אני רואה שהם כזה מוזגים, ועושים כל מיני דברים כאלה מוזרים, ושופחים, וכאילו אני באמת מקבל קצף, שפשוט מרגיש כמו קצפת, וזה כאילו נפלא, וזה כאילו, וזה ביורו, יורו וחצי.
אני דווקא זוכר שעשינו את זה בברזיל, והתעצבנתי עליהם, כי הביאו לי כוס, וחצי מעיני קצף, ואז אני אומר להם, חבר'ה, איפה הבירה? תביאו לי, מה, תוציאו את הכסף. תקצב, תביאו לי בירה.
כן.
זה נשמע הגיוני, אבל אתה אומר כאילו שהייתה לך חוויה ממש טובה עם...
עם הבירה בספרד? האמת שכן, מאוד. עכשיו, אמרת שאנחנו מאחורה בהרבה דברים בצריכה פה בארץ, אז כאילו, חוץ מהעניין של אנשים פחות בוחרים לקנות בירה בסופר, כאילו, יש עוד דברים שאתה חושב שאנחנו מאחורה?
שפע, קודם כל, אני חושב שאחד הדברים היפים לציין בישראל, זה את התרבות יין שלנו, שהיא תרבות בעיניים מרשימה.
התפתחה אני, בקצב מטורף.
זה הקטע שהיא מתחילה מהשורשים שלנו. נכון, איפה אתה צורך יין? ברוחות שישי, כל שישי, אתה מברך עליו.
כן.
לאנשים שמברכים. זה חלק ביתי נפרד מהחגים שלה, לסדר וכו'. אז קודם כל, השורשיות שלנו מגיעה משם. שזה ממש, זאת אומרת, זה נותן לך את, בוא נגיד, את הבסיס הראשוני. אני חושב שביין אנחנו נראים נפלא, אנחנו מתנהגים נפלא, אנחנו עושים יינות מדהימים. יש בו גם, נגיד, לא מזמן, היה לי איזה דיון עם אבא שלי, למדתי לשתות יין, והוא נתן לי לשתות קריניאן. עכשיו, קריניאן זה סוג של זין, זן של ענב, שפעם הוא היה נחשב סליחה על המילה, לסחלה. והיום, אף אחד לא רוצה לשתות את זה. זאת אומרת, הם יפים את זה, אתה מבין? והיום היצירתיות הישראלית, שזה היתרון בעיניי הכי גדול שלנו, יודעת לקחת את הדבר הזה, להפוך את זה להיות יין פרימיום, ושתיתי, לא רוצה לספר פרסומות, אני לא יודע אם אני יכול,
הכל טל אחרי זה דמך בראשך.
אני יכול לפרגן, הם היו בזמנו עבדו עם השותפים שלנו, היום כבר לא, אבל שתיתי ויטקין קריניאן, וזה היה מדהים, זה היה יין ברמה מאוד גבוהה, אז אני חושב ששם אנחנו חד משמעית, יכולים ליישר מבט ללבל הכי גבוה שיש, ברמת הצריכה, הידע, ההתנסות שלנו, ההגשה שלנו, כל המסביב של זה, הוא נמצא ברמה הגבוהה. כשאנחנו מגיעים לאלכוהול, לספיריטס כאילו ולבירות, אנחנו אחרי. איפה היתרונות שלנו? כי צריך גם לדבר על זה, ותכף אני אגע בחסרונות. אבל איפה היתרונות שלנו? היתרונות שלנו, אני חושב שבעיקר זה, וכי צריך לציין את זה גם, אנחנו אנשים יצירתיים. כאילו ישראלים אנשים יצירתיים, ניקח את זה לאנשים
יצירתיים. מסכים איתך ב-100%.
אנחנו יודעים להלטח, אנחנו יודעים למצוא פתרונות, יש לנו כל מיני חלומות, כל מיני רעיונות.
יודעים להוציא הרבה מקצת.
בדיוק, לעשות מהלימון לימונדה. אני תמיד מספר שאחד הדברים המדהימים בעיניי בתקופת הקוביד, היה שכאילו היה אסור לצאת, אין ברים. אז מה הישראלים עושים? הולכים לכיכר דיזנגוף, עושים את המסיבה בכיכר דיזנגוף. מזמינים וולד לשם, אז אתה אומר, תשמע, ככה עושים מלימון לימונדה.
שיושבים על ארגזים, זוכרים שהייתה את התקופה שישבו על ארגזים?
לגמרי, בטפלה או בכל מיני קוד. אז זה היופי שלנו. אז אני חושב שקודם כל, כשאנחנו חוזרים לגלול המבירות, אני חושב שפה אנחנו עושים דברים מדהימים ברמת היצירתיות. מיקסים מסוימים, כל מיני בלנדים עם וויסקי, אתה רואה מלא ייצור מקומי של אנשים, יש קהילה ענקית, שאני, עוד פעם, אני פחות קרוב לבירות האלה, כי זה פחות העיסוק שלי, אנחנו יותר עובדים על בירות שהן מס מרקט, כאילו לגרים גדולים, מסיביים, שמוכרים בכל פינה, אבל אתה רואה מגוון רחב ומדויק ויפה שיש בכל מיני מקומות, שמגיע בהרבה, גם חברות קטנות, גם חבר'ה מקומיים ודברים שמתפתחים לאט לאט, זה יפה לראות. אז יש יצירתיות, אני יכול להגיד לך שיצירתיות עוד סיפור, הנה. סיפור מבסוט. היצירתיות הכי נוראית שאני פגשתי, ולא פה בירדן, החבר'ה שלנו, הם לא ישמעו את זה, אז אני מרגיש
בנוח. לא נשים כתוביות בערבית.
מה שנקרא, ביום שמישהו מירדן הקשיב לפודקאסט הזה,
מבחינתי השגנו משהו.
הם הציעו, יש להם מבשלה קטנה שנקראת קרקל. הם קנו אותה לא מזמן. זה כאילו, קרקל אגב זה חתול מדברי.
כן, על שם הגדול.
הגדול המעורב. ואז הם בעצם החליטו שהם עושים שתי בירות עם מי ים המלח. טוב, אנחנו מגיעים לפני הפגישה, והם מדברים איתנו, ואתה חייב לטעום את זה. עכשיו, הם קראו לזה Dead Serious. טוב, אני...
וואלה, יפה.
יאללה,
אהבתי. הקופי מעולה.
יצירתיות הייתה, ואני וטל ופיליפ הבוס שלנו, בחור גרמני מדהים, מגיע, ואנחנו באים לשתות, ואנחנו שותים, ואתה יודע, אתה לא תביך אותם בפנים, וזה היה נוראי. ואני אומר לו...
כאילו זה היה ממש מלוח, כאילו.
הוא אומר לי, מה אתה חושב, איך נראה לך, זה יכול להיכנס לעולם של הקרף? ואני אומר לו, צריך לבחון את זה לעומק. להעביר איזשהו מחקר, הייתי עושה מלא
טעים. אהבתי, זו תשובה של פוליטיקאים.
לא נעים לך.
אני אשתמש בזה.
אמרתי לו, תשמע, לפני שאתה מכניס את זה באופן מסיבי, בוא נעשה מלא טעימות. תעשה מלא טעימות. עכשיו, זה לא בירה שקשורה אליי. הוא גם מפיץ, זה דברים שלו, וזה אחלה לפרגן, אבל זה היה נוראי. אז יצירתיות לא טובה.
הוא קצת תוריד מהמליחות של המלח, הוא פשוט השתמש בזה בתור המים, כאילו...
אני חושב שהם כל כך מלוחים, שלא משנה איזה פילטור תעשה, או איזה סיבובים הבירה תעבור, זה לא ישנה את זה. זה כל כך מלוח.
כאילו, כולנו מתישהו היינו בים המלח, וכולנו מתישהו נפלנו איזה טיפה בפה. אנחנו יודעים כאילו מה הטעם הנוראי והנורא הזה של ים המלח. וכאילו, אני והערכנו בירה מתישהו.
כן.
לא יודע מה התהליך וזה, אבל כאילו, איך משהו יכול לצוס בכל המינרלים ומלח והדבר הזה? כאילו, זה משוגע.
אין לי מושג, אבל מאז לא דיברתי איתו.
תומר, לא ציינת. גם אהבתי, אמרת, תעשה מלא טעימות, ואז אני בתקווה שמישהו יגיד לך.
כן, בדיוק. שמישהו אחר ייקח את התפקיד הזה. אני לא רוצה. חכם, חכם.
אז התחלת לדבר על... על, על תרבות.
כן.
ואני חושב שזה הנושא הכי מעניין, לדבר עליו כל מה שקשור תרבות בירה. בראיית עולם שלי, ככל שאנחנו נתקרב לדבר על בירה כמו שאנחנו מדברים על יין, אנחנו ניצור פה משהו אחר.
עכשיו, מה צריך כדי להגיע לשם? כי למשל, אני ויעיר, כאמור, הכנו בירה, כמה שאני בחיים שלנו, אפילו היינו איזה מותג, אחלה מותג בשם בירדס.
כן.
מאוד מקורי. נהיינו...
מוכרים בנתניה.
בדיוק. וגם בפודקאסט שלנו, בגלל שאנחנו אוהבים בירה ישראלית, אמרנו, טוב, עכשיו כל תחילת פרק אנחנו תואמים בירה ישראלית אחרת, וכבר הגענו לאיזה 90 ומשהו בירות. עכשיו, יש בירות ישראליות, יש בירות טעימות ישראליות, יש בירות איכותיות, אז כאילו, מה חסר לישראלים ולתרבות ישראלית כדי באמת להגיע לתרבות? כי כמו למשל, אם מקודם דיברת על ספרד, אתה יוצא לבר, ואתה יכול לבקש או יין אדום או בירה. ועכשיו, לא הסתכלו על זה שונה, כאילו פה למשל אני מרגיש שמי שמזמין יין, יין אדום, יין לבן, נחשב ליותר
זה טייפקאסט, קלאסה. זה טייפקאסט מסוים.
טייפקאסט מאשר מי שמזמין בירה. עכשיו, אם אתה מזמין מקאבי או גולסטאר או סטלה או משהו כזה, כל בירה שהיא...
או בדווייזר.
או בדווייזר, כאילו אנשים לא מסתכלים על זה, כמו מישהו שחשב, אני רוצה יין אדום. הנה, עכשיו, אם אני ואתה יוצאים לבר, ואני אומר יין אדום,
אני כזה יון, אתה מרגיש טוב.
אתה מבין? עכשיו, כי זה נחשב, אני חושב, בהרגשה שלי, שיין, כמו שאת אומר, עדיין נחשב לי יותר קלאס, יותר איכות, יותר כאלה. ולפחות כשהייתי בספרד, בגלל, שוב, זה לגמרי תיאוריה שלי, כן? יש מצב שאני מדבר פה שטויות, שאני מרגיש שמתייחסים באותו כבוד כמו ליין, ליין, כמו לבירה, בהגשה ובהכל, אז גם הצריכה, ואיך שאנשים מסתכלים על זה, היא שווה. אז מה חסר לנו פה בארץ? כדי להרים את התרבות, את הרמה, את הקואליטי, איך שאנחנו מסתכלים על בירה, כי אני מרגיש את החומר כבר יש. מה חסר כדי להרים את התרבות?
קודם כל, שאנשים ישתו יותר. בוא נתחיל מזה.
אנשים לא שותים בארץ? לא נחשב שיש שותים בארץ?
ישראל היא לא מהמובילות בעולם. אנחנו מדברים פה על 14 ליטר לקפיטה. זה כאילו...
14 ליטר בשנה לבן אדם?
לבן אדם ממוצע. אוקיי, אתה לוקח את כל האוכלוסייה, אבל זה מאוד נמוך.
כן, לעומת צ'כיה שדיברנו עליה באחד הפרקים.
יותר מ-300 אם אני לא טועה.
זהו, אבל כאילו, כשאתה אומר, אנחנו לא בטופ, השאלה כאילו אם אנחנו, אם אתה משווה לאירלנד, צ'כיה וכאלה, או כאילו מבחינת כאילו כל המדינות העולם, אנחנו כאילו בחצי התחתון?
לא, תשמע, עוד פעם, זה כאילו, אתה צריך, אני חושב שזה, כאילו להשוות את עצמך לעוד פעם, בוא נגיד לברזיל, או לצ'כיה, או לאוסטריה, ברור שזה, או לאירלנד, ברור שזה לא ריאלי.
ברזיל נחשב להרבה?
ברזיל זה מדינה שצורכת הרבה מאוד בירות.
וואלה.
עכשיו, גם צריך להסתכל, מה זה בירה בסוף? זה ההוצאה הכי, זה הבילוי הכי פשוט שלך, הכי זול שלך. יצאת עכשיו עם חברים, תראה מה קורה בגרמניה, יש לך את השפיטי האלה בגרמניה, אתה קונה ליטר, ליטר וחצי ביורו, יורו וחצי, אתה יושב על איזה ספסל דלוח, והכל סבבה. נאמין או לא, חצי מהעולם מאמץ לטרנד הזה, כאילו כל תרבות, מה שאנחנו רואים בדרום תל אביב וזה, לצורך העניין, זה במקומות מסוימים, זה ניזון מזה, זה תרבות שמגיעה משם.
כן, גם בספרד דרך אגב, יש איזה שם, בוטליון. בוטליון זה כאילו כשחבר'ה צעירים, או כאילו אפילו בשנת ה-20 שלהם, בוטליה זה בקבוק, אז בוטליון זה פשוט לקנות בקבוקים ולשבת, נכון. וזה שם לו משהו בירות או מה שזה לא יהיה.
עכשיו, זה, אתה יודע, זה, הרי טרנדים זה בעיניי זה אחד הדברים הכי מרתקים שיש, איך טרנדים נולדים, ממה הם נוצרים. זה מרתק לראות את זה. עכשיו, אתה שואל מה אנחנו צריכים. אני לא רוצה לנתק את עצמי מהשאלה. אני קודם כל חושב שאנחנו צריכים א' לשתות יותר, אבל זה ביצה ותרנגולת, זה יגיע איכשהו עם הדל. אנחנו צריכים קודם כל בעיניי, בוא פעם, אני מדבר על התפיסה האישית שלי. איך שאני רואה את זה, אני בא מעולמות עליות לפני שבאתי לה, זאת אומרת, היום אני נמצא הרבה במקום שבמקום של היצרן, אבל הייתי כבר במקום של זה שמוכר, וגם כמובן בזה שקונה. אני יכול להגיד לך שקודם כל, אנחנו צריכים לשנות התפיסה שלנו למה זה אלכוהול. בדיוק כמו שאתה אמרת. אם בן אדם יושב עם זוג, אם אני ואתה יצאנו לבירה, ואתה רוצה לשתות כוס יין, זה ממש סבבה. ואין עם זה שום בעיה. ואם לקחת בירה, זה לא אומר שאתה עכשיו קצר בכיס, לצורך העניין. יש את האקייז'ן, יש את האירוע. יש אירוע שיותר מתאים לשתות יין, יש אירוע שיותר מתאים לשתות זה. וזה אחד הדברים בעיניי שהתחברו לנו מולה. לצורך העניין, אני חושב, בתפיסת עולם, שאתה רואה משחק כדורגל, התפיסה שלך אומרת לך, מתאים איזה בירה טובה. יין זה לא, כאילו זה לא, בתפיסה שלך לא מסתדר, ולא סתם, כי זה התרבות שאנחנו מקבלים, או הטרנדים שאנחנו מקבלים. יין מתאים ארוחה, מתאים באיזה דייט, במשהו יותר רגוע, וכו' וכו' וכו', ועכשיו בא לנו להתפרק באיזה מסיבה, אז ברור שנעים לשתות איזה ספיריט, או איזה מיקס, או איזה משהו, איזה דרינק, לא משנה איך אתה קורא לזה. אז אם אתם שואלים אותי, אני חושב שמשם קודם כל התרבות צריכה ללכת, ואז זה צריך להתחיל לגדול בשלבים. השלב הראשון בעיניי זה שאנחנו צריכים להיות יותר מקצוענים. ומה הכוונה? קודם כל, כמו שאמרתי, בירה היא לא קטגוריה מובילה בשוק. זה לא חלב. מה לעשות? אנחנו ישראלים אוהבים מוצרי חלב, זה קטגוריה אולי הכי גדולה. כן, אולי הכי גדולה בסופרמרקט.
מעניין. יש חג על חלב.
כן, יש חג על חלב, בדיוק.
אין חג על בירה עדיין.
צריכים להכניס את זה.
אבל זה יכול להשתלב בחג הזה מעולה בשבועות. אז אני חושב שקודם כל, שאתה מגיע למדף, זה לא עומד, זאת אומרת, אין לך סדר מסוים, זה לא עומד בשום סטנדרט. אתה היום בן אדם שמבין בירה, אתה מבין בירה, אתה מכין בירה, אתה כנראה מבין הרבה מעלה מבן אדם ממוצע.
כן.
אתה מגיע עכשיו לסניף, אתה יודע מה אתה רוצה לקנות. יש לך פרמטרים, אתה אומר, אני אלך לפי מחיר, אני אלך לפי טעם, אני אלך לפי מותג. יש הרבה אנשים שבאים לסניף לקנות קורונה או סטלה, כי זה מותגים סופר חזקים. אני יכול לדבר עליהם, זה בסדר, מותר לי. ואני אומר כאילו, הם יודעים למה הם באים. אבל אם אתה היום מגיע לסניף, אתה רואה ברדק על המדף, מה זה אומר? לגר פה, IPA פה, אילים פה, חיטה פה. אי אפשר לעבוד ככה. זאת אומרת, בן אדם שמגיע, צריך, כאילו, זה מתחיל מפה. קודם כל, לכבד את זה, שבכלל יש לזה משמעות של איך זה מסודר על המדף. זאת אומרת, אם אני אבוא ואני אגיד, אוקיי, זה החיטה, מדהים. זה ה-IPA, מדהים. פה בכלל הולכים איתי לאלים, וזה הסטאוט, וזה כל המדף של הלאגרים, זה סבבה. ואז אתה גם יודע להתאים את עצמך, אוקיי, למה אני צריך.
ואז הצרכן הרגיל, שהוא לא מה שנקרא אנחנו, בדיוק. יבוא להגיד, אוקיי, יש הבדל.
אני נחשף.
זה לא בירה. כן, זה סוגים.
בדיוק, אני נחשף. אתה יודע, ביוק היום היה לי שיחה עם איזה, אחת המנהלות מותג שלנו, ודיברנו על אחת הבירות, ואני אומר לה, תקשיבי, הישראלי הממוצע, מבחינתו בירה זה בירה. הוא עדיין לא במקום, אתם לא דוגמה, וכנראה שקהל היד שלכם הוא גם לא דוגמה. אבל הישראלי הממוצע, אם זה לגר, או פילז, או בוא נקרא לזה הל בהיר,
לא
אני לא חושב שהוא רואה, לא הוא מבדיל. לא חושב על ההבדל. אבל אם אנחנו קודם כל נתחיל, ואיך שאנחנו משדרים את זה. עכשיו, יש פה הרבה דילמות, כי לא בטוח שהרשת הקמעונאית זה מתאים לה ונוח לה, וזה נכנס כבר לסיחורים, ואתם יודעים, אנחנו ישראלים, כמו שאנחנו יצירתיים, אנחנו יודעים לסבך דברים, ולעשות אני חושב שזה מתחיל בזה. הדבר השני שזה מתחיל זה לדעת, אני חושב, הרבה פעמים אצלנו זה או הכל או כלום. אנחנו עם קיצוני, בוא נודה באמת. כאילו, זה המציאות שלנו גם. אז אתה יודע, לפעמים נגיד, בחתונות, אז אתה שותה, אנשים שותים בכמויות שאתה לא מבין.
לא הגיוני.
בדיוק, אז אני אומר, הפרופורציות הן גם חשובות, כי אתה יותר מכבד כאילו, אני אומר, את השתייה עצמה או את האלכוהול עצמו. זה בעיניי, כאילו, האקט השני. והאקט השלישי, אני חושב שזה מתחיל באיך מחנכים אותנו לזה. ומה הכוונה? שאני אומר, איך מחנכים אותנו לזה. אני אתן דוגמה על עצמי, לא סיפור, דוגמה.
אל תתלהבו, אל תתלהבו.
אני הייתי מנהל בר, אני קמתי את החוג יחד עם חבר שלי, עם קפלן, והקמנו את החוג, ולא היה לנו בכלל, בתת מודע שלנו, מה זה דאטה? למה אני צריך לרדת לרמה של דוחות ולהבין מה הצרכן שלי שותה? מה הוא אוהב? אולי הוא אוהב משהו מסוים יותר. אולי אם הוא אוהב משהו מסוים, אני יכול להם אותו במשהו משלים. לצורך העניין. ולקחנו הרבה זמן להבין שכדאי שנתחיל לצלול למספרים. היום, ואני חושב שזה הפער, כאילו יש כמה פערים בעיניי בעולמות של המסעדנות, בעיניי זה הפער המרכזי. שיש הרבה אנשים מאוד מוכשרים ומאוד יצירתיים, סופר יצירתיים, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על בדווייזר, לפתוח תחנת רדיו באלנבי, לבדווייזר זה גאונות.
כן, האנטנה שהתארחנו שם.
בעיניי... פשוט גאונות, כאילו, זה כפפה ליד. עכשיו, אני לא חושב חלילה אומר שהם כאלה, כי דווקא הם בעיניי כן מקצוענים, אבל אם אתה היום תלך למנהל בר הממוצע, לבעלים הממוצע, אני מקווה שלא יצלבו אותי על זה, אני לא חושב שהוא יודע להבין מה הוא מוכר, כמה הוא מוכר, מה משתלם לו יותר, מה הקהל יעצו צריך, איזה פורטפוליו נכון לשים על המדף, ופה בעיניי, על הבר, ופה בעיניי מגיע חינוך. אחד הדברים שאני תמיד חורה לי שאני רואה, ואני אגיד שגם אצלנו חוטים בזה, אצלי בבר, אבל הם כבר לא מקשיבים לי כמו פעם, זה שבעיניי אין סיבה בעולם, זה לא שאין סיבה, זה צריך להיות סיבה ייחודית, שיהיה נכון לשים בכל בר 5-6 ברזים.
אתה רואה שזה לא נכון.
אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שזה משהו ש... אגב, אתה מדבר על אירופה, אתה לא תראה, אני לא מדבר על הטאפאוסים, ועל, אתה יודע, על הברים העצורים האלה, שחרטו על דגלם, סטייל מה שיש לנו ברחוב הארבעה.
כן.
אנחנו רוצים מגוון.
כן.
בעיניי זה לא נכון. בעיניי בשורה התחתונה, אתה כצרכן תשתה בירה פחות איכותית. ככה אני רואה את זה.
וואלה.
כן. אתה תצרוך, זאת אומרת, מה שיקרה זה, אז תמיד יבוא אותו בינם ויגיד לך, אבל הם קונים הכל. סבבה. יש לזה עוד פילרים ועוד משמעויות. אבל זה מתחיל משם. ביום שאנחנו, אותם חבר'ה שמנהלי בר, שאגב, אם אתה מסתכל על הפלח האוכלוסייה, זה אנשים צעירים. אתה מדבר פה על 26, 27, 28. חבר'ה צעירים, גם אני הייתי כזה.
שאלה הם המנהלי ברים.
שהם, הוא המנהל בר, או הוא הבעלים, או לפעמים, אתה יודע, וזה גם, עוד פעם, יש גם מניעים אחרים לקבל את ההחלטות האלה, אבל ביום שהם ידעו לבוא להגיד, אוקיי, יש לי דוח שבועי, שאני קורא, ואני צולל אליו, ואני מבין מה אני צריך, ואז אני מחבר את זה לצרכן שלי, אנחנו נהיה במקום בעיניי אחר לחלוטין, פלוס מה שאמרתי על מה שקורה ברשתות, או בליקר סטור, או בכל מקומות כאלה, אז אני חושב שאנחנו נתחיל לקדם את עצמנו לעבר זה, פלוס, ופה אני מסיים, פלוס היצירתיות שבעיניי היא מבריקה בישראל, אתה יכול לראות כמה דברים מדהימים, אז אני חושב ששלושת הדברים האלה, אנחנו באמת נתחיל לקבל איזשהו משמעות, ואז... ופה אני כאילו אגיד לך עוד משהו, אז אנחנו נראה את עצמנו גם שותים בירות במשחקי כדורגל, בהופעות בצורה מסודרת ולא באזור מתוחם, אז אני חושב שאנחנו נהיה כבר במקום אחר.
זאת אומרת שיהיה תרבות באמת לשתייה של בירה.
עוד פעם, לא חושב שאין פה תרבות, יש פה תרבות פשוט אחרת במובן מסוים. אצלנו הרבה יותר בולט היצירתיות, הרבגוניות, הדברים האלה, אגב גם האירוח, שזה לא דבר שקיים הרבה באירופה בצורה כזאת. אני חושב שכל מה שקשור לניהול, לחשיבה קדימה, להנגשה לצרכן, אני חושב ששם אנחנו עוד לא שם. ככה אני רואה את זה.
זה מעניין מה שאתה אומר על העולם הזה של הדאטה, שגם פה זה נכנס ואנשים יכולים להבין מי נגד מי והכל. אני לא יודע אם אני מסכים על העניין הזה ש, שצריך להיות מגוון פחות רחב של בירות.
זהו, זה...
אני כן. אוהב כמה שיותר אופציות, אבל זה שוב פעם, אני חושב שאנחנו באים מהעולם הזה,
כן.
שאתה ואני מבינים מה ההבדל בין כל בירה וכל כן. סוג.
כל הביר שופ, כל ה-50 דראפ וכאלה. אז באתי לשאול, כאילו, למה אתה אומר בעצם שככל שיש יותר ברזים, האיכות יורדת?
לא, אני אומר, אני טוען שבסוף, אני אגיד לך את זה ככה, אתה נכנס לבר, למה בחרת לבוא לבר הזה, ספציפית?
וואו, אני הבן אדם האחרון לשאול אותו את זה, כי אני לא מכיר ברי, אני פשוט אומרים לי, תבוא לכאן ואני מגיע. אז זהו, אז הברים שאני מכיר, למשל, אני מכיר את הדנסינג קאמל, כי זה הבר דראפט ברוי הראשון שאני זוכר, כשאתה יודע, כשהייתי טינג'ר, אז זה נחתם משם. הביר שופ, איילן לאגר.
אז נראה לי, אמרת לו דנסינג קאמל, אמרת לו הכל עליך.
לא, זה הבנתי מראש. מה שאני אומר זה שאני חושב שבהרבה מקומות אתה... תשמע, אני מקווה שלא יצלבו אותי. הבירה היא בירה. ברור שיש אפקט. אגב, יש מקומות שמגישים את הבירה שלהם בקוס קפואה, או אתה מגיע לרמה שהבירה קרה פול כמו שצריך. זאת אומרת, יש מקומות שעושים את ההנגשה נכון. אני לא אומר שלא. נכון מאוד אפילו. אבל יש גם שלא.
אני מרגיש שהרוב, הנגשה לא נכונה. למשל, יש בכל הפייסבוק וזה, איך לראות שלא ניקו כמו שצריך את הקוש שלך, אם אתה זה, ואתה יש בועה ודברים כאלה, ואתה רואה שזה ברוב המקומות. אתה מקבל בירה שהיא, בסדר, קרה, אבל היא בלי ראש, הקוס כנראה מלוכלכת. כאילו, פשוט זה מה שנקרא, הוא ביקש בירה, אז אני שם לו בירה בקוס, ישלח לו.
הבייסיק, סבבה, הבייסיק הוא שאתה, באמת, שזה יכול להיות שזה יפריע רק לנו, אבל שאתה מזמין מותג X, ואתה מקבל את הבירה עם קוס Y.
יפה. למשל.
אז הנה חוויה, הנה הנגשה ללקוח. אתה אמרת בעצמך, אני לא סיפרתי, אתה סיפרת את הסיפור הזה, שקורת, וחבל, באירופה אתה לא תראה דברים.
אין מצב.
עכשיו, אתה יודע, זה נכנס פה ללב אחד סיבות למה כן, למה לא. אני טוען שבשורה התחתונה, כל מקום מוכר אווירה. אנחנו נמכור בירות, הדרינק יהיה דרינק, יכול להיות שיש לך יין יותר טוב, אתה מוכר אווירה. אווירה זה הנגשה, אווירה זה אווירה מסביב, האנשים שבאים הקהל יד, חד משמעית התפריט שלך, אבל אתה מוכר אווירה, ככה אני רואה את זה, בסדר? לא כל אחד חייב להסכים איתי, זה לגמרי בסדר, ויכול להיות ש...
לא, זה לגמרי העניין כזה.
אבל ככה אני רואה את זה. אני חושב שאנחנו מוכרים בסוף אווירה. ובשורה התחתונה, גם הלגימה הראשונה שלך והאחרונה שלך, אם הם יהיו איכותיות, כי באותו צינור, הבירה זורמת, והיא לא עומדת, ולא מחכה, ולא ביום אחד מזגת שתי כוסות, ויום אחד מזגת 15 כוסות, וכו' וכו', אתה תמכור. מה גם שאני חושב שאתם שאלתי אותך מקודם לאיזה ברים אתה יוצא, אמרת, תתת לי את כל הברים...
שמבינים.
שלצורך העניין, יין חרות על דגלם. אז אני אתן לך דוגמה על בעיניי בר שהוא מוכר הכל, וזה לא, זה לא שאני אומר שזה לא משנה...
שבירה חרות על דגלם.
סליחה, מה אמרתי?
יין.
יין, אז בירה, חד משמעית, כן. שבירה חרותה על דגלם. אבל אם אתה הולך למוזנר בעיניי, שזה בר, באמת, זה בר, סבבה?
כן, מוזנר זה... אזור רוטשילד כזה, נכון?
נכון, רוטשילד אחד העם, לא רוטשילד אחד העם, כן, רוטשילד אחד.
כן, כן.
אני לא טועה, קרוב לרוטשילד אחד העם, ובעיניי הוא עובד נכון. זה בר לא גדול, אבל התחלופת בירה שלו נכונה. היא תמיד טריה, היא תמיד מונגשת כמו שצריך. שלושה ברזים, אני לא רוצה להגיד איזה, כי זה לא נעים, בדווייזר זה אחד מהם, אבל זה פועל כמו שצריך. ובעיניי, בסוף הבן אדם יגיע למקום, ושאתה תיתן לו בירה טובה, או שאתה תיתן לו להתנסות, ההתנסות שלו תהיה טובה יותר. אלא אם כן, באמת דיברנו על סוגי ברים שאתם הולכים עליהם. אבל בעיניי, בר שמאכלס 60 אנשים בערב, 100 אנשים בערב, אין שום סיבה בעולם שיהיה לו 5 ברזים.
כן.
סתם, כי דיברנו על ברזים, אנחנו עושים פה לאסטרטגיות. אבל זה תפיסתי. להגיד לך עם אנשים שאני עובד, אתה מסכים איתי? לא. למה? כי הם רואים את הצרכן. כמו שאתה אמרת, אני רוצה מגוון. אבל הוא רוצה, אבל הוא אמר, ואנחנו לא אומרים לצרכנים, לא ללקוחות שלנו, לא. בעיניי, זה שלב שני אולי של אחרי חינוך, אבל שהחינוך, לא חינוך חס חיל החינוך של הצרכן, אלא חינוך של, שבכלל כל התרבות הזאת. וברגע שאנחנו נהיה, כי אם אותו מנהל הלוקח וקורא את הדאטה ומבין ואומר, רגע, פה זרקתי, למה זרקתי, כולי עדיפו משהו אחר, היית מקבל שתמונה יותר אמיתית? לצערי לא עושים את זה מספיק. לצערי, גם אנחנו, אחד משמעית לוקח תחרות גם עליי, כחברות בירה ואלכוהול, לא עושות את זה מספיק. אנחנו לא דוחפים לזה מספיק. היה לנו חברה שנקראת וייסברגר, זו חברת הייטק שהייתה בבעלות החברה שלנו, שהתחילה לעשות את זה פה בארץ, זה לא צלח בארץ, זה צלח במקומות אחרים, וזה רק מראה לך את ההבדלים.
שזה ברזי בירה חכמים, נכון?
לצורך העניין, הוא מנטר את הצריכה של, לא רק של בירה, שכמה דברים, הוא מנטר לך את הצריכה של בירה, ואתה מקבל דוחות מאוד מפורטים, עם ספיצ'ים מאוד נעימים, איך צרכת נכון למול המתחרים שלך, למה הבירה הזאת עבדה נכון יותר ביום חמישי, מה שווה לך לעשות. זה לא צלח. עכשיו, אתה בא ואומר, רגע, אם מישהו מנגיש לי, תבינו, תמיד, אין אח ורע לבוא להגיד, אין סיבה לעשות את זה. וזה לא צלח. זה לא צלח. ובסדר.
כן. זה עולם מרתק.
זה לא צלח בארץ, זה חשוב להגיד, כי בחולם עושים דברים יפים מאוד.
כן, כן, אבל אני יכול להגיד על עצמי, בכמה וכמה מקרים, שהיה לי מצבים ששתיתי בירה, והרגשתי שהיא לא טריה.
כן, יאיר טוב בזה למשל. יאיר מקבל בירה, הוא אומר, זה סוף החבית.
זה סוף החבית, זה משהו לא שם תקין, ואז אני אומר להם, והם תמיד מודים, אומרים כן, וזה גם מה אני מעריך.
כן.
שאומרים לי, כן, אתה צודק, פה ושם, ומביאים לי חדשה.
נכון. גם הוא.
כן.
אז זה טוב, זה נכון. אז בקיצור, רק רציתי לסכם רגע את מה שזה, כי זה גם מה שהיה לי חשוב להעביר, זה שאני חושב שאנחנו טובים בהרבה דברים, אבל בכל מה שקשור, כמו שאמרתי, להנגשה, לחינוך, לידע, ליכולת ניהול שלנו אמיתית, כי היום, תשמע, תראה לי מנהל אחד שעושה החלטה בלי דאטה, או בלי נתונים. זה לא קיים היום בשוק, בעולם המקומי, בעולם בכלל.
כן, כמו הפודקאסט, אפילו בפודקאסט אנחנו משתמכים על דאטה.
סבבה, אתה יודע מי המזינים שלך, ואיפה למצוא אותם, ומה השעות שנוחות להם, וכו' וכו' וכו'. ואני חושב, או לפחות ממה שאני מכיר ורואה ומדבר, שזה הפער הכי גדול שלנו ברמת הלילה. הברים, המסעדות.
אם אני חוזר לעניין של הברזים ולהנגשה, כי שוב, אני כל הזמן, ההפי פלייס שלי של בירה זה באמת ספרד. גרתי בארצות הברית, גרתי בספרד, כאילו הייתי בברזיל גם לא מעט. ספרד בשבילי זה מבחינתי הם קלו בול. נראה לי ברוב הברים יש בירה בשם מאו או אסטריה, כאילו מהברז. Okay. אתה לא באמת מסתכל או בוחר, אתה פשוט כאילו רואה שזה שם. הבירה עולה יורו וחצי, 2, יורו 20, כלום. ואתה מקבל כאילו בין 250 ל-500 מיליליטר של בירה, כאמור, טובה, קצף, כמו שצריך. ואני מרגיש שאם למשל אמרנו פה לגבי כמות הברזים, אני מרגיש שאם אנשים רוצים מגוון, להתיע מספר הנכון, זה נגיד 3, אתה לוקח בירה צהובה, בירה כתומה ובירה שחורה, מה שנקרא כאילו לאגר, אייל, בעיר וכאלה, הברז השני, אמבר אייל, לאגר קיאה הזה, והבירה השלישית, סטאוט כלשהו. אני חושב שזה השילוב המושלם, אבל אם היה מקום שאומר, תקשיב, זה הבירה, אבל כשהייתי מזמין את הבירה, היה לי כיף איתה, והייתי מרגיש כאילו שהוא סתם נותן לי כזה בירה כאמור, כוס מלולכלכת, בלי קצף, בלי כלום, הייתי הולך לשם קבוע. כי מה שנקרא, אני לא צריך לחשוב, כי זה פחות העולם שלי, אבל למשל, כשהייתי בארצות הברית, ראיתי מתישהו כזה דוקומנטרי על סופר בשם טרידר ג'וז. שמעת על זה? אתה מכיר? טרידר ג'וז זה סופר שיש להם את המותג שלהם. כל מה שיש בסופר זה רק המותג שלהם. אז יש להם סוג אחד של כל דבר. כאילו, אם אתה רוצה שמן זית, יש לך כאילו שמן זית וירג'ין, זה וכאלה, מספרד, אבל אין לך 17 סוגים של שמן זית. יש לך 3, 4, 5. יש לך סוג אחד של לחם לבן, סוג אחד של לחם חיטה מלאה. כאילו, אז אנשים הרבה יותר קל להם ללכת לקנות שם, כי הם פחות צריכים להסתבך עם מלא מלא בחירה.
זה גם העניין של קבלת החלטות, שזה נושא שהוא מאוד מאוד מעניין.
נכון.
שאתה נותן לאנשים יותר מדי מבחר. וואלה, הצלחת בסוף אנחנו...
אבל לא אמרתי כלום. אז אני חושב שנגעת בנקודה. אחד, אני ממש מסכים. אני לא מסכים עם איזה סוגי הברזים, בעיניי זה צריך להיות בירות אחרות בהתחלה. אבל זה בסדר. זה שטויות...
מה, תגיד, אני רוצה לשמוע.
אני חושב שבמצב הקיים אנחנו צריכים, אני חושב, או לפחות בוא נגיד עסקית מה שנכון לבר, עוד פעם, מי הקהל יעד שלך, זה מה שאתה חייב לבחון לראש, לאן אתה מכוון, אבל עסקית לברים בסדר גודל הזה של אנשים, לא אלה שחרטו על דגלם, זה צריך להיות חיטה, שתי לאגרים או לאגר ופילס. ככה אני רואה את זה.
נכון, חיטה זה לא ברשימה שלי.
עסקית, אבל עוד פעם, קהל יעד הוא משפיע.
נכון.
לגבי החלטות, אני ממש מתחבר לזה. אני חושב שאחד הבעיות הקשות של, נקרא לזה, לדורות האחרונים, זה לדעת לקבל החלטות.
כן.
אני לא זוכר מתי פעם, כל פעם אני צוחק על, יש לי חברים שגידו, הם לא מסוגלים לקבל החלטה. אז כאילו, הם צריכים לדעת לקבל החלטות בחיים. ושאתה עושה זה יותר מדי קשה עם המגוון, אז אני באמת נהיה מסובך, וזה הופך להיות סרט, כאילו, את זה ולא את זה. ואז אתה מוצא את עצמך גם, בתור צרכן, הגעת למדף. אני, על הנייר, אני רוצה כאילו, האינטרס של הקימונאי או של המוכר, זה שתקנה, נכון? השאלה היא מתלבטות יתרה, מייצת הקנייה שלי או לא מייצת הקנייה שלי? זה השאלה. עכשיו ייכנסו פה 1001 פרמטרים, אבל אני חושב שאנחנו הולכים כאילו, בוא נגיד, הדור שלי, או כנראה מי שצעיר מני או זה, היכולת שלהם לקבל החלטות נראה לי הולכת ויורדת.
אני מסכים איתך. בשבילי אחד המקומות הכי טובים בתל אביב לאכול משהו, זה מקום שנקרא Eat Meat.
וואי, כן.
זה בקינג ג'ורג'.
כן, כן, כן.
מקום מדהים, סנדוויץ' עם בשר או סעט עם בשר, וזהו.
לגמרי.
זה האופציות.
האמת שמאז הקורונה לא היינו שם.
נכון, אבל מקום מדהים.
אבל זה מקום למשל שזה נוסטלגיה לגמרי. אני ויאר היינו שם נראה לי כבר לפני, מתי לפתח 10, 12 שנה, משהו כזה, וזה מושלם. כי זה בדיוק כמו שאמרנו לגבי הבירה. יש לך את זה, ויש לך את זה, וזהו. כאילו יש לך את האנטריקוט עם הסלט בתוך לחם, או לא בתוך לחם. שם נגמר העניין. וכשאתה הולך לבר, למשל, ואתה רואה 5 סוגי בירות מהחבית. כאילו, עכשיו אני קצת אדבר שונה ממה שדיברתי בתחילת הפודקאסט, אבל אני, פשוט, כנראה אני מלמד פה. אתה הולך לבר, אתה רואה 4 סוגי בירה מחבית, 5 סוגי בירה מחבית, ואז עוד סוגי בירה מרבוק, יש סיכוי שאתה זמין בירה ואתה לא תאהב אותה. כאילו, תמיד יש את ה... כמו שאתה אומר, הסיבה שאנשים ממש לוקחים זמן להחליט, זה כי מה אני אוהב, האם זה יותר טוב מזה. כאילו, עובר תהליך שזה לא... אתה לא פשוט סומך שתקבל בירה ותהנה. כאילו, אתה מפחד שתקבל בירה ולא תאהב אותה. נראה לי שזה מה שלוקח זמן. מפחד להיכשל בהחלטה. אז...
אבל התנסות היא חשובה.
זה לגמרי.
צריך לדעת, התנסויות הן חשובות בדברים. אני בכלל לא מאמין שצריך לטעום כל דבר.
ממש לא. אבל אם האנשים, לפחות בברים, ייקחו את ההנגשה של הבירה, כמו שהם לוקחים את ההנגשה של ההמבורגר שלהם, או של מנות אוכל,
או של יין,
כאילו, או של יין, שכאילו, אכפת לך מאיך שזה מוגש, איך שזה נראה, איך שזה, כאילו, כל העניין הזה, ובירה זה כזה טוב, פשוט מוזג כך. יש פה בעיה. כאילו...
צריך להיות מדויק יותר, אני חושב, ואני מסכים, ההנגשה הזאת היא סופר חשובה, כן. אני מסכים איתך לגמרי.
כן.
הצלחתי לשכנע אותך בשתי דקות.
כן, כן, וואלה, אני באמת...
חיים.
לחיים, אני כבר סיימתי, אבל לגמרי לחיים.
חיים, לחיים.
יש עוד.
כן.
יש עוד.
למי שלא יודע, טוב, אתם לא יודעים, אבל הוא הביא לנו ארגז מלא בבירות. כן. כיף לנו פה.
לגמרי. כן, לא, לגמרי, אני מרגיש שבאמת... כאילו באמת למדתי פה דברים, וזה שינה לי את הדעה של איך, עכשיו שאני אתחיל לסכל לברים, אני מרגיש שאני קצת תראה יותר מאחורי הקלעים כזה, וקצת לגבי, מה שאמרנו, לגבי הנגשה, הבחירות, הכאלה, מקווה שזה לא שבש לי יותר מדי. זה כמו שלמדתי קולנוע, ועכשיו אני רואה סרטים, אני רואה את המאחורי הקלעים יותר, מקווה שזה לא יהרוס את ה...
אני מקווה שגם. האמת שאני מאמין שבדקתם כבר את השנית בארבעה.
אני בדקתי. יונה, היית שם?
אתה מה? שנית? לא, לא מוכר לי, לא.
מקום מגניב.
אז אמיר הוא היה ה-VP, במקרה היום דיברתי איתו, ה-VP בירס, כאילו בקרם, בחור מדהים, יש לו ידע בבירה, אתה יודע מה? אותו הייתי מביא לפודקאסט פה, לדבר איתו על בירה, דברים שאני בחיים לא יכול לדעת, כן? אז אין בעיה, אם אתם רוצים, אבל הוא בחור מבריק.
קודם כל, אחלה טייטל, VP בירס.
לא, הוא מרשים בידע שלו, ביכולות שלו, שהם עשו משהו מדהים, זה הברופה בראשון בארץ. זה משהו שמקדם תרבות. אתה מבין? זאת אומרת, זה הכוונה שלי. דבר נוסף שמקדם תרבות בעיניי, ואני לוקח פה קצת קרדיט, ואני מתנצל מראש, אבל זו דוגמה מעולה, זה העובדה שהיום בסמי אופר, אתה יכול לקנות בדווייזר מהחבית. אמנם 0-0, אבל זה עדיף על כלום.
כן.
וואלה.
וזה משהו ש...
ושאני אבין בחול, כי נפלת על שני אנשים שכדורגל זה לא הקטע שלהם,
לא,
אבל בחול, באצטדיונים שותים בלי, אז, כאילו עם אלכוהול.
אז יפה. אז קודם כל גם אני הייתי בטוח שכן ובכל אצטדיון, ואז ככה באיזו בדיקה שעשיתי, גיליתי שיש ויש, נגיד צרפת לא, אבל אנגליה...
צרפת יש יין נדון בכדורגל.
כן. סתם. או איזה פורט. אז כאילו, אני חושב שלא בכל, לא בכל, אני חושב, ועלה תפוס לי במילה, זה סיפור שמעתי, לא יודע אם זה אגדה או לא, שבהולנד מותר רק במשחק האחרון של העונה.
וואלה, אוקיי, כאילו דפקו את הראש, עכשיו זה הזמן לתת הכל.
אז היה איזה משחק מטורף הרי, או איזה גמר של אייקס נגד פסו, אני חושב. סליחה, אני לא מדייק בפרטים, ו...
לא, איזה שמות תגיד, אני ואיר לנו עם זה.
אחר כך הם דיברו איתי על הכמויות בירה שהלכו שם, זה אמרו שזה משהו, מספרים לא הגיוניים. אבל לא בכל מדינות באירופה, חייב להגיד לך את האמת, אבל בוא נגיד, עדיין, כאילו יש לך, גם אם לא, יש לך מעגלים. זאת אומרת, אתה לא ברינג הראשון, אלא ברינג השני. וזה נגיד אחד הדברים שעכשיו אנחנו מתמודדים איתם, בקטר עם המונדיאל. זאת אומרת, בדו אייזר הרי הוא נותן חסות ראשית למונדיאל, וזה, וזה דילמה. כאילו, דיברת על המוסלמים מקודם, מדינות מסלמיות, אז איך אתה נכנס, איך אתה עושה את זה?
כן, לגמרי.
אז שם זה מאוד, זה אתגר אדיר, ויש לנו צוות שלם שמתעסק רק בזה. זאת אומרת, לקחו בן אדם שהקים אופרציה מאפס. זאת אומרת, ברמת הצינור, הפייטון, הפייפ, אתה יודע, זה מטורף. והיה שם אתגר מאוד מאוד גדול, ואתה יודע, בסוף, פיפה מחויבת, וחלק מהחוויה, וכאילו איך אתה עושה את זה. אז קודם כל אנחנו מוכרים זירו, בדווייזר זירו נמכור שם כמעט כל האצטדיונים.
מגניב.
וגם יש רינגים מסוימים, יש אזורים שאתה יכול, אזורים שאתה לא יכול. זאת אומרת, בכל קטר, אני מצטער אם אני לא מדייק עוד פעם, אבל למה שיש משהו כמו 19 ברים, בכל דוחה. שתבין, כאילו, זה עדיין אולד פשן ברמה של, זאת אומרת, זה לא מקובל ברמה שהם באים למחסן כדי להמיס, לא אתה מביא להם. כאילו ברמה כזאת.
בשושו.
חלק בשושו, חלק יש להם אישור מיוחד, אתה יודע, מסיים מיסים מטורפים.
כן, אני זוכר שדיברנו על זה גם, עשינו פרק על בירה, אז דיברנו על זה ששם זה יקר בטירוף.
כן, גם בירדן, ירדן בירה מאוד יקרה.
כן, כן.
אבל נגיד... תכנס גם פה זה יחסית יקר.
כן.
שוב, אני משווה לספרד, כן? זה הרפרנס שלי.
אבל גם זה, כאילו, אם יהיה יותר צריכה, אתה יודע, ונתייחס לזה אחרת, אז גם המחירים ירדו, אני חושב, בהתאם, ויהיה משהו יותר קל, והמדינה תתייחס לזה אחרת.
כן.
אנחנו נתייחס לזה כמשהו נורמלי יותר, אבל בסדר, אתה יודע, אמרתי לך, אם אנחנו נשקיע ביצירתיות, כמו שאנחנו נשקיע בדברים האלה, בתרבות, כמו ביצירתיות, אנחנו במקום טוב.
אני יכול להגיד לך שזה משהו שדיברתי איתך בטלפון לפני, שעשינו כזה שיחת היכרות, נראות אם יש כיוון, אז אחד מהדברים זה בדיוק קפצה לי כתבה מאוד מעניינת, שביפן יש עכשיו בעיה שהצעירים שותים פחות אלכוהול. ואז זה מגיע למצב שהממשלה, בגלל שהם לוקחים מיסים על האלכוהול, הממשלה עושה פרסום על תשתו יותר אלכוהול.
וואלה.
כן, תשתו יותר, תשתו יותר.
הממשלה עושה לטובת שתיית אלכוהול.
כן, תשתו יותר.
מה המניע שלהם?
לקבל שיהיו יותר, ישתו יותר.
שיותר מס כאילו.
כן.
וואלה.
כי זה ממש מסתבר, פגע להם בהכנסות.
לא יודע אם אני מדבר פה שטויות, אבל לא יודע אם אתה אמרת את זה מתישהו בפודקאסט, או שמעתי את זה במקום אחר, אבל גם ביפן יש עניין כאילו של ילודה, ילודה ממש ממש יורדת.
כן.
והממשלה ממש עושה פרסומות של כאילו מה שנקרא, לכו תחגגו ותעשו ילדים. אז יש מזל שזה גם קשור לזה, סוג של חבר'ה, אתם קצת מדוקים וזה, קחו קצת אלכוהול.
כן, זה, יש מצב, אבל אני יודע שביפן וגרמניה זה מדינות ששם האוכלוסייה מצטמצמת ומאוד מבוגרת גם.
שאין דת כמו ביפן, כנראה שהכל מותר לפרסם ולעשות. אין, לא מעורב כמו אצלנו. אבל אם נגעת בנקודה הזאת, אז זה נכון. רואים מגמה של קהל הצעיר יותר, אני אקרא לזה הדורות הצעירים יותר, שצריכה יותר מושכלת, שנובעת אחד או מתזונה, אני קראתי כתבה איזה מחקר שאומר שהם מפחדים לבזות את עצמם ברשתות החברתיות בעקבות שתייה, לא יודע כמה זה נכון, אבל סתם זה כתבה שקראתי, אבל כן, יש היום כניסה, מחקרים אחרונים, וכל מה שקשור לצריכה של אלכוהול מרים, נתונים מעניינים מאוד על כניסה של RTDs, של זלצרים, כל מיני מיקסים, אלכופופ כזה, כמו שאתה רואה כזה, ג'ין אנד טוניק, או כל מיני כאלה, RTD יכול להיות כל מיני מרגריטות קפואות, או כל מיני משקאות שכאילו הבסיס שלהם הם חומרים טבעיים, אבל עם אלכוהול,
כן.
זלצרים, שזה סוג של סודה בטעמים, דברים כאלה.
ספר הכל זה קלימוצ'ה.
אני לא מכיר את זה, אבל זה מראה עדיין, כן. זאת אומרת, יש איזשהו טרנד גודל, בעולמות שלנו קוראים לזה ביונד ביר, כאילו מעבר לבירה, אז כן, רואים יותר ויותר. אחד הדברים הכי מעניינים, הזכרת את גרמניה, זה שאתה לא תאמין, אבל כאילו, נגיד שאותי מדברים איתי על בירה ללא אלכוהול, אני הרבה פעמים שואל את עצמי, אוקיי, לי זה לא מתאים, בואו אני אהיה כנה, אני לא יכול לשאת ולשתות בירה בלי אלכוהול. כאילו, זה נשמע לי, לא, כאילו, אין לי את ההקצוץ, אני, משהו לא מסתדר לי.
כן, זה כמו שעדיין לא צריכו לפענח ב-100% את ההמבורגר בלי בשר.
למרות שהוא מתקדם יפה.
הוא מתקדם, אבל עדיין זה...
אני ואיר עשינו בדיקה אחד, אחד, אחד ליד השני, ווואלה, תקשיב, בסופו של דבר אין השוואה. קנינו את ההמבורגר, הבשר הכי זול בסופר, ואת כל התחליפים, וכאילו אין השוואה.
אולי עם הטכנולוגיה, עם השנים.
נקווה שכן. אולי. וואלה, פשוט אני עדיין לא טעמתי בירה 0-0, שפשוט הייתה טעם. אז כאילו, עזוב, אם הטעם שלה היה דומה, יש רגעים שוואלה... לא היה לי שום בעיה לשתות. אני פשוט מרגיש שהטעם לא מצליח להגיע לשם.
אז קודם כל אני אגיד לך ש... שבאדווייזר 0-0 זה מדויק להפליא. יש עוד מותג, אני נזהר, אני לא יכול להגיד את זה, אבל יש לנו עוד מותג ש... שגם זה מדויק בצורה לא הגיונית, וזה כיף. זה אחד, ותאמינו לו, אבל אנחנו מדברים על גרמניה, תמיד זה רצה בירות ושפיטי. הטרנד הכי גדל בשוק הבירה הגרמני, זה בירות ללא אלכוהול.
וואלה, כן.
אתה לא מאמין, הקהל, הקהל או בוא נגיד, החבר'ה הצעירים בגרמניה, שותים את זה והרבה. ויש לזה הרבה הרבה פרמטרים או סיבות, חלקם ציינו רק עכשיו, אבל זה נובע מ, אתה יודע, גם משיקול דעת, גם מ, לא יודע מה, מפחד של איך תתאפס, גם מקטע כביכול בריאותי. כן. אבל יש איזושהי מגמה שמראה, שבאופן כללי, בוא נגיד, הדורות הצעירים יותר, הם כאילו באותו, הם כאילו צורכים פחות ברמת הפעמים שהם צורכים, אבל כשהם צורכים, הם צורכים. הבנת למה אני מתכוון?
כן, כן, כן.
זאת אומרת, אני אצא 4 פעמים ולא 20 פעם, ובארבע אלה אני אצרוך. הרבה. זהו, יש לזה, אני חושב, כאילו, זה כבר קונספירציות.
אבל האמת שאני גם יכול להתחבר לעובדה שהרבה פעמים שאני שותה בירה, אני לא רוצה, לא מצפה, לתפוס ראש, להשתק. הנה, עכשיו למשל, אנחנו שותים בירה אחת. עכשיו, אני בחור יחסית גדול, יחסית כבד, אני איזה 100 קילו. אז זה לא יגרום לי להרגיש שום דבר, אבל אני נהנה מהשתייה, נהנה מהבירה, נהנה מהטעם, אז כאילו זה כמו שאנשים אוהבים לשתות מי סודה, אנשים אוהבים לשתות קולה, כאילו נהנים למשל מההרגשה של, של הסודאיות בפה, גם יש איזה טעם לדעתי טעים, אבל אתה לא תמיד רוצה יחד עם זה את הרגשה של שיכרון. אז אני לגמרי רואה את עצמי, אם, כאמור, אם היה בירה 0-0 טעימה, הייתי רואה את עצמי בכיף, פעם אחת מתוך 5 או 2 מתוך 5 פעמים שאני רוצה לשתות, מזמין כזאת.
כן?
כן. יכול להבין.
זה, גם. ו, אבל גילוי נאות, אתה טעמת את, את של בדווייזר? אני לא טעמתי את ה-0-0. לא.
מוזמנים, אתם מוזמנים להגיע לסמי אופר, זה המקום הכדי כרגע שאפשר למצוא את זה, ולטעום.
אה, לא, זה לא.
לא, זה בחיפה.
לא, זה בחיפה. אני אהיה שם בקרוב גם. זה יכול להיות נחמד מאוד.
אני לא במקום של ללכת לראות משחק שלם כדי לשתות בירה.
כן. אני חושב שאחד הדברים היותר מעניינים גם שאתה רואה באירופה ולא רואה בישראל, אפרופו תרבות, זה כאילו הסטוקינג אפ. כאילו כמה אנחנו עושים סטוקינג לבית. זאת אומרת, אתה...
אנחנו פה עושים יותר סטוקינג לבית משם?
לא, הרבה פחות. אבל היום שאתה קונה נגיד בירה, אתה קונה כי הוא קופץ אליך, הוא קיבל לך לטעום, אתה לא, הרוב הישראלים לפחות, הם לא יקנו שיהיה בבית.
נכון.
לא יקנו שיהיה בבית, אתה מבין?
כן.
מתי הוא יקנה? הוא יקנה, לסוף שבוע יבוא, יגיד, אוקיי, אנחנו הולכים עכשיו לחגוג בסוף שבוע, שזה קורה מלא. בכלל, כל הצריכה הביתית הפכה להיות מטורפת. אנשים צורכים מלא בבית. אז הוא ילך לחנות משקאות, הוא יזמין באינטרנט, או גם היום יכול למצוא הרבה ברשתות המובילות, והוא יקנה והוא ישים בבית, אבל אחרי הסוף שבוע זה ייגמר. ובאירופה, זה לא ככה. יש, זה תרבות. אני מסיים את היום עם בירה. כל סרט אמריקאי תורא אותו מגיע הביתה, פותח את המקרר, והופ, הפחק כן. בירה או הבקבוק בירה הולך ליד.
נכון.
כי הוא מסיים את היום שלו, או את הקוס וויסקי, לא משנה.
טד בנדי. כן.
צורך העניין. ואני, או, קפץ לי ג'וי מחברי, אבל אף פעם לא היה עובד באמת. ואז...
ה-70 שעורת היה...
כן, כן, כן. זו הדוגמה הכי נכונה. וכאילו, ואצלנו אין את זה. אנחנו עוד לא שמה, אנחנו לא, בוא נגיד ככה, אתה יודע, אתה עושה באירופה, אתה נכנס למין דרייבין כזה, או דרייבטרו, סליחה, ושאתה מאמיס את הארגזים ישר לאוטו, והופ, הביתה. אצלנו עוד אין את זה, אנחנו עוד לא שם. זאת אומרת, אני לא אפתח פה את המחסן שלך, או את החדר שירות שלך, ואני אראה ארגז. זה לא יקרה.
נכון. כן, גם תחשב על זה, כשעכשיו אתה הולך סתם לראות איזה חבר, או סתם קופץ הבית של מישהו, עזוב, חמישי, שישי שבת לשבת, סתם קופץ, יש דברים שאנשים יציעו לך. מים, קפה, תה.
נכון.
אנשים לא מוצאים לך בירה, אלא אם כן, נשאר מסוף שבוע.
כן.
זה לא כזה שאתה תמיד תשמור שישייה, כמו שתשמור דברים אחרים, בשביל שיהיה לך בסוף היום. אז זה נכון, נכון מאוד העניין הזה.
רק יחידי סגולה עושים כן. את זה.
מה הבירות הפייבורית שלכם?
אני בחור של חיטה.
אז?
אפשר להגיד פה שמות של
בירות. ברור, ברור, מה אנחנו, הכל טוב.
שמע, אני מאוד אוהב את פרנסיסקאנר. כאילו זה בירה שאני מאוד, כל החיטה, גם ויינשטפן אני מאוד אוהב, שטיגל אני מאוד אוהב, יש כל מה שזה חיטה גרמני, מבחינתי זה, הפחות פייבורית שלי זה כל מה שקשור לבלגיה.
הבלגיות.
החיטה בלגיה אני אוהב, אבל כל מה שקשור לאלכוהול גבוה, כאילו, אתה יודע, מעל 7%, זה כבר מבחינתי הופך להיות תחום אפור.
וכמה, נגיד, עכשיו יצאתם, יום 5 בערב, הכל סבבה, אין לחץ של לחזור וכאלה, כמה בירות הבאה, שותה בערב?
במקסימום 2.
במקסימום 2. כן. זאת אומרת, בין ליטר ל-800, פחות או יותר.
זה לא יותר מזה, הכי הרבה ששתיתי אי פעם, זה גרמניה אוקטובר פסט, 2.5 ליטר.
עכשיו מגיע שוק חזרה.
אז כן, אז זה היה טירוף מבחינתי, וגם קמתי בבוקר ממש סבבה, שזה הפתיע אותי. אבל זה לגמרי הכיוון שלי.
אצלך?
אז אני, שוב, אני קצת חושש להגיד פה שמות, שאחרי זה לא
יחסו עליי. לא, תקשיב, הכל ממש בסדר.
אני, אם הולכים לבר, תמיד כאילו, אני אפילו לא, אני עם אנשים, אני לא באמת יושב ויבחר, אלא אם כן עכשיו אני יוצא עם יאיר לאחד המקומות האלה. אני זה סתם, זה כזה,
דוש פאק.
חצי גולסטאר, פשוט תביא, סיימנו, בדיוק. ואני שותה, אם זה סתם ישיבה, בין בירה לשתיים, אנחנו עכשיו יושבים ונהנים, כנראה שאני יכול להזמין 3-4.
מדהים.
אבל שוב, זה אני, גם יש לי קיבוע קצת יותר גדולה.
כן.
היא ירדה עם השנים.
ממש ירדה. השנים.
כן, יאיר זוכר אותי בתקופות...
יון ניצח חליפויות שתיית אלכוהול.
גם במהירות ובכמות.
אתה בטוח מכיר, היה מקום באלנבי, המעבדה, ניסוי בני אדם, משהו, אתה זוכר?
המעבדה, כן.
המעבדה, זה היה כזה בר מאוד כזה, כמו שאתה מדמיין אותו לפי השם.
כן.
והיה שם, זה היה פשוט, הבר היה בר. זאת אומרת, כולם ישבו סביב הבר.
כן, היה כזה במרכז, כמו מלבן, וכאילו פשוט כולם ישבו מסביב. זה המבנה.
כן, ויש כזה, תוך כדי הערב, יש משחקים כזה, של שתייה וזה, ותמיד מנצחים, ופה
ושם. היה חבילה עוברת.
כן, ואז תמיד איכשהו יון היה נופל על זה, וגם אנשים היו עושים צ'אלנג' ליון.
כן.
והבן אדם חיה, הוא היה שותה כמויות טורפות.
כן, אז היה כזה, הייתה חבילה עוברת, מפסיקה המוזיקה, ומישהו פותח, אתה צריך לבחור מישהו מהבר, ולהתחרות איתו לשתייה של משהו, מי שמסיים אחרון, מזמין את השני.
תמיד יון.
אני עשיתי את הפעם הראשונה זה נפל עליי, עשיתי עם מישהו עם בירה, וניצחתי, ואז כזה כולם כזה, ופעם באה ששוב יצא צ'אלנג' כזה, יצא, תזמין מישהו, וכולם כזה, אותו, את הבחור, את הבחור, את הבחור. אז עשיתי, פשוט כל פעם שזה נפל על צ'אלנג' כזה, זה נפל עליי.
נורא בכלל.
בוא נגיד, הוא לא שילם שקל באותו הערב,
ויצאתי, הלכתי זיגזגים.
אבל רגע, אבל לא אמרת מה, כאילו, מה המותג?
חצי גולדסטאר, זה האוטומטי שלי, כן. אם עכשיו הולך למקום ורואה למשל שיש אולי גינס, אני אזמין גינס.
טוב, גינס זה...
אבל אני, לעומת יאיר, לא הייתי בדבלין. אני מרגיש שכל מי שנוסע לדבלין, חוזר. אתה היית בדבלין?
לא.
יפה. אז אתה מכיר, אתה מבין אותי, חוזר כזה. הבירה, גינס זה לא כמו בדבלין. שם
קראתי את הספר.
בדיוק, מהאלה שרואים את הסרט. אני קראתי, זה לא כמו הספר. שתוק. זה טעים, זה נחמד. כן, יש מקומות שאולי זה קצת יותר חמור, קצת יותר זה, אבל הרוב גינס, אני נהנה ממנה.
כן,
אני מאוד אוהב גם.
אז אם יש גינס, אני תמיד אזמין גינס, אם אין גינס, חצי גולדסטאר, וסיימנו עניין.
אפרופו גינס, אני חושב ש... מתי אתה מבין שמותג הופך להיות... בוא, אני אקרא לזה ענק ברמת המודעות של הצרכן, זה שאתה מוכן לעשות פעולה מסוימת, שהגדירו לך לעשות מי שמוכר לך את אותו בירה, זה סוג של ריטואל מסוים, שככה הבירה צריכה לצאת.
אז נגיד המזיגה של גינס.
אז גינס זה גאוני, זאת אומרת, אתה מוריד ואז אתה עושה את הסירופ. דומה לזה קורונה עם הלימון.
נכון.
ואני מנסה לחשוב על קורונה עם הלימון, אי אפשר להוציא, זה לא נתפס לך, זה ביחד. זאת אומרת, אני לא מכיר עוד מותג בירה, אנחנו מדברים על בירות ש...
שהצליחו להשריש את זה.
אתה צריך לעשות משהו בשביל זה.
נכון.
ואני באמת לא מכיר, אני יכול להגיד, אבל עוד פעם, זה מותג שלי, אז אני מרגיש בנוח, סטלה עם הצ'אליס, אולי עם הקוס המיוחדת, אבל אני חושב שכוסות...
עם הקצף, יש את הפרסומות
שלנו. נכון, נכון, שאתה כאילו...
זהו, הבנתי שהעניין עם הקצף של סטלה, זה משהו יחסית חדש של השנים האחרונות, נכון?
לא, סטלה, יש כאילו איזשהו ריטואל של איך אנחנו מלמדים ברמנים למזוג, בצורה נכונה. זאת אומרת, יש דרכים, יש לך זה... 8 שלבים, אני לא יודע, 9 שלבים.
וואו,
וואלה. אתה צריך לעשות את זה, איך אתה מקרר אותה, איך אתה מנקה אותה, איך אתה מגיש אותה, איך אתה מוזג את זה נכון.
זה דברים שאני מאוד מעריך.
כן.
הסיבוב שיש, אשלח לכם לינק אחר כך, אתם יכולים להסתכל, התחרויות של זה באירופה וזה.
של מזיגת סטלה?
וואו. איך אתה מוזג סטלה בצורה נכונה? סופר מעניין, כדי להגיש את זה כמו שצריך.
בגינס יש כזה קומות, וכל קומה זה כזה, במוזיאון שלהם בדבלין, אז יש חלק שזה כזה מלמדים אותך כזה איזה רבע שעה, איך נמזוג גינס, ואז בסוף אם אתה עושה את זה נכון, ואם לך תעודה כזה, שלמדת איך וזה.
האמת שלא יודע למה זה לא קורה בחול, אבל כאילו, כשהייתי באמסטרדם, היינו במוזיאון של איינקן, וגם שם, כי ביחוד יש שם את האזור שמסבירים לך איך מוזגים את האיינקן. אבל זה רק שם.
אתה לא מרגיש את זה בשוק.
זה לא מרגיש את זה בשוק בכלל.
אז זה בדיוק, זה, טוב, זה כבר, אתה יודע, זה, אני לא ככה יודע מה קורה שם, אבל זה באמת העניין של התמדה. אני חושב, התמדה זה, זה אצלנו, נגיד, בקורונה והלימון, זה כאילו, אוי ובוי, אם אתה שותה קורונה בלי לימון.
כן. הנה, למשל, זה מקום. אם אני מזמין קורונה ואני מקבל אותם לימון, אני מכבד את המקום יותר. כי יש מקומות שפשוט יביאו לך קורונה וזה.
אז זה לא מקצועי. וזה, אם זה קורה, אז זה באמת לא, כדאי, כי זה כבר חלק מזה. זה כמו להוציא ג'ין אנד טוניק עם לימון.
יש, עלתה לי חברה שמנסה לעשות את זה, לא יודע אם זה הצליח לה או לא, אבל בלומון. בלומון יש להם את הקטע עם התפוז.
נכון. אגב, שזה מאוד דומה לאוגרדן אצלנו, לא כך, אבל כן, עדיין לא תפס מספיק. בלומון זה מותג שתקן.
זה כאילו, בהתחלה זה מאוד תפס, ועכשיו אני רואה שפשוט אף אחד לא שם תפוז.
כן. תשמע, צריך פה הרבה התמדה.
מלא.
והרבה מאוד עבודה קשה ושיווק חזק מאוד, ואתה יודע, בתת מודע שלך, בכל מיני פרסומות, לדחוף את זה, זה מאוד 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 חשוב. אבל אם אתה עושה את זה, זה אתה מבין שאתה מותג שאין שני לו.
כן, אז למשל, למה אין בארץ פשוט תרבות בברים, בברמנים, מה שזה לא יהיה, של כאילו יש דרך בסיסית להגיש פירה, כאילו כמו שאמרת, יש דרך להגיש את הסטלה, ויש את הדרך להגיש את הגינס, כאילו יש טכניקה מסוימת כדי שהקצף יהיה ככה, וזה יהיה ככה. אז למה אין פשוט כאילו, כמו שמלמדים בריסטה לעשות אספרסו, יש דרך בסיסית כדי שיצא אספרסו סבבה, ואז תמיד אפשר לשפר. למה אין את זה עם כל הבירות, ואז תמיד אפשר לחדד עם בירות אחרות? אני מרגיש שזה למשל מה שדיברתי בהתחלה, שהנגשה פה מבאסת.
התרבות פה, היא לא שם, זה מה שזה בדיוק חוזר להתחלה.
כן, אנחנו לא שם. עוד פעם, יש לנו דברים טובים, צריך גם להתמקד בהם. אנחנו לא שם. זה מתחיל. תלך היום לכל ברמן, תשאל, הוא ימכור לך ויינשטפן, בסדר. פרנסיסקאנר. אני בטוח שהוא, אני מוכן לעשות איזה ניסוי שאתה רוצה, כנראה שמתוך 10 אולי 2 ידעו להסביר לך מי זאת הבירה הזאת ומאיפה היא באה בכלל. אני אגיד לך שהיא גרמנית. למה? ברמנים, ברים זה עבודה זמנית. אף אחד לא בונה פה קריירות. וזה חלק מזה. זאת אומרת, אתה לא בלחץ, אתה לא צריך להתקדם, אתה לא צריך להתקדם, אתה בא לסגור את היום, שאתה הולך את הביתה. ככה זה נוצר פה, ימימה. וזה מה שקורה, וביום שזה ישתנה, או עוד פעם, זה גם לא חייב להשתנות, אתה יכול לבוא להגיד, תקשיבו, אצלי בבר זה מתנהג אחרת. ולדעת להדוות שכל עובד שמגיע, יש פה חפיפה כמו שצריך, ויש פה התלמדויות כמו שצריך, ויש פה להגיע למבשלה כדי לראות, ולעשות איזשהו לכבד את זה, בעיניי זה יחזור אליך ויעריכו את זה, אבל זה כן, זה חד משמעית, אנחנו לא שם, כי הראש שלנו, אנחנו לא, זה לא טבוע בנו עדיין.
כן.
אבל אתה יודע, ליצור תרבות לוקח הרבה זמן, אבל כל שלב קטן, כל דבר קטן שאתה עושה, זה יוצר. נגיד, מה שקורה פה עם הפסטיבלי בירות שאני רואה. מדהים.
זה מגניב.
מדהים, הנה, זה רמה. זה רמה. זה לבוא, לקחת, להגיד, חבר, לא יודע מי הגאון שעבר פה את כל ה, יש איזה מפיק אחד, אם אני לא טועה, שהלך לכל את יודע, הרשויות המוניציפליות, אמר להם, תקשיבו, אני אעשה לכם את זה. אני שומע היום על מושבים שעושים, אני שומע על קבוצת קיבוצים שעושה. זה רמה.
כן, לגמרי.
זה, שפשים לב מה הבירות שנמכרות שם. אתה לא רואה שם תעלה גירים שלנו כמעט, זה לא קורה. אתה תראה שם את כל המיוחדות. וזה מראה לך גם מי הביא את זה לשולחן.
כן.
זה טוב.
כן, נראה לי, נוקד מפתח שאמרת פה, זה בדיוק גם העניין של, כאילו, זה לא רק העניין של הנגשה, זה מי מנגיש לך את הבירה. כמו שאמרת, מי שפה מלצר או ברמן כאלה, זה תמיד עבודה זמנית, עבודה סטודנטיאלית. זה למשל הפרק הראשון של הפודקאסט שלי ושל יאיר, זה היה הנושא. העניין כאילו של המלצרים והטיפים וכאלה. והרבה אנשים בתגובות באמת דיברו איתנו על שהבעיה, אני ממש דיברתי על התרבות של הטיפים וזה, והרבה אנשים אמרו, כן, יש ישראל לעומת שאר אירופה, ובדומה לארצות הברית, העבודה של ברמן, העבודה של מלצר, היא באמת עבודה זמנית. אף אחד לא עושה מזה קריירה, ובספרד למשל, זה מקצוע, שאתה יכול להיות שם 20 שנה, 30 שנה, באותו מקום, ואתה עושה שם אחלה כסף.
שיש כבוד.
כן, אז אתה כאילו מכבד את המקום, אתה רוצה, אתה מתמקצע. פה אין את זה, פה אין את האינטרס.
אתה יודע איפה אתה רואה את זה?
איפה?
במסעדות ערביות. סליחה על זה. אתה רואה את זה מסעדות?
נכון, וואי, נכון.
שם אתה רואה את זה, ואתה, ומת, עוד לא פגשתי אדם שיגיד, לא קיבלתי שירות טוב במסעדה ערבית.
נכון.
ושם יש את זה, וכאילו, הכל סבבה, ואנשים מתפרנסים, והם עושים את זה, והם רצים, וזה מסעדות שעובדות שנים. תשמע, בסוף הכוח עבודה, העובדים שלך, זה כנראה המקור כוח הכי חזק שלך.
כן.
ככל שיש לך אנשים שעובדים איתך לאורך זמן. כמובן, בהנחה שאתה יודע לפתח אותם, ולאתגר אותם, ולתת להם את המעבר, הם יישארו. והם יישארו אותה, תמיד זה, 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 זה כוח.
כן, לגמרי, זה...
וזה משהו שעדיין אין לנו. אני מאוד מקווה שיהיה לנו, ושנגיע למקומות האלה, כי נגיד דיברת מקודם על, על אותו ברמן שמגיע למשמרת, אז אוקיי, אז שהוא צריך ללמוד תפריט יין, הוא יהיה חייב לדעת את המקור של היין, ומאיפה זה בא, כי שאלו אותו. זה יין אדום, הוא חצי יבש, לא חצי יבש, איזה ענבים, איזה זן, איזה פה. ובבירות אנחנו עוד לא שמה, ככל שנתקרב לשם, אנחנו בעיניי בדרך הרבה יותר טובה.
כן, כן.
נראה לי שאחלה, אחלה דרך משפט סיום כזה.
אחלה משפט נעילה.
כן, לגמרי. אלא אם כן יש עוד משהו שאתה רוצה לציין?
לא, אני אגיד לכם ששמחתי מאוד. הפודקאסט הזה שאני משתתף, אני בדרך כלל לא באדם שאוהב להיות מול מצלמות ודברים כאלה.
גם לך להרגיש חסיד בנוח?
לא, מאוד בנוח. אבל אף פעם לא אמרתי לטל לא, ואני לא אתחיל.
שאולה את הטל.
כן, אז לגמרי היה ממש כיף, אני חושב שהחכמנו, והיה סופר מעניין, ובתכלס, הסיבה שאני ויון התחלנו לשתות בירות, והסיבה שמאוד רצינו גם לדבר איתך, וזה באמת כדי לחזק את התרבות של העולם הזה בישראל, וזו התרומה הקטנה שלנו לעולם הזה.
נשמח תמיד.
אני יכול להגיד בקנות ש... כמו שאמרתי מקודם, אשכרה הצלחת לשנות את הדעה לגבי תרבות והברים וכאלה. אז
כדאי שתסביר את זה לכל המנהלי בר. לא, סתם.
בסדר גמור. תקווה הם יראו את הפרק.
הלוואי.
אני אשאל את השאלה שאנחנו שואלים כל אחד שבא לפה, לא יודע אם תרצה או לא, אבל איפה אפשר לדבר איתך, אם אתה רוצה שישלחו לנו הודעות ולשאול אותך.
אני רואה לי, כאילו, תשמע, אני כל מי שצריך.
זה לא שישאלו אותך מיליון שאלות.
לא, אני בטוח שלא, אבל... אבל...
בוא נעשה ככה, אני...
דרככם, אני אשמח לראות על כל
שאלה. כן, יש לי את הטלפון שלך בעצם, אז כן, דבר איתך על שאלה זה.
רוצה לדעת אינפורמציה או מה שאני יכול לעזור, בשמחה אדירה.
וזהו.
וזהו. אז באמת, תודה רבה, היה ממש כיף. ועד כאן, לפודקאסט בוא נערך דוגרי, הפודקאסט שבו אני ויר מערכים...
דוגרי.
דוגרי.
כמעט. יאללה, ביי חברים.
תודה.
סלמת, חברים.
דוגרי.